טוב, ברשות מורה ורבותיי. כל ילד בכיתה א', כשנכנס ללמוד בחודש אלול, המורה כותבת על הלוח אלול, יפה, כולם זוכרים מה שהיה בכיתה א', אני לדודי ודודי לי. והיא מסבירה שזה ראשי תיבות, א', ל', ו', ל', פסוק בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. וזה דבר שמופיע כבר בקדמונים, קדמוני קדמונים. באמת אפשר למצוא עוד ראשי תיבות. אפשר למצוא בתורה עוד צירופי מילים של א', ל', ו', ל', ואף על פי כן, הקדמונים בעיקר ציינו, אני לדודי ודודי לי. ובאמת הדברים מאוד מאוד מתאימים. כי כששיר השירים הוא שיר אהבה בין הדוד לרעיה, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אז זה הזמן הכי מתאים. שאנחנו פונים אליו, והוא קרוב אלינו, קראו ביותו קרוב, שזה עניינו שלנו. אני לדודי ודודי לי. כך הבנתי כל השנים, פשוט, כך זה היה ברור. עד שלפני כמה שנים, התגלה לי דברי האדמו"ר הזקן, בעל התניא, שולחן ערוך הרב, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, ויש לו בין ספריו גם ביאור על סידור התפילה, כמו הרבה מגדולי ישראל שכתבו ביאור על סידור התפילה. ובסידור שלו הוא אומר, עיקר חודש אלול, אתה רוצה לדעת מה חודש אלול, מה זה? ואתה רגיל מכיתה א', אני לדודי ודודי לי, אבל עיקר חודש אלול, תגמור את הפסוק. מה?
הרואה בשושנים.
אני קורא בפנים, אני קורא את זה מתוך ספר ישמח ישראל של האדמו"ר מאלכסנדר. הראשונים נתנו סימן לראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. לכולם יש לפים? אם צריך עוד יש פה עוד. ועיין בסידור הרב מלאדי ז"ל, שולחן ערוך הרב, האדמו"ר הזקן, אשר עיקר עניין החודש הזה מרומז בסוף הפסוק, בתיבות הרואה בשושנים. אז אם עד עכשיו חשבתי שאני מבין מה זה אלו, וחשבתי שזה די פשוט, אני לדודי ודודי לי, עכשיו אני לא מבין כלום. מה זה רואה בשושנים? איזה שושנים? על מה מדובר? ואכן, בשיר השירים, השושנה מופיעה עוד. איזה פסוק מוכר לנו משיר השירים שמדבר על השושנה? כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. ומה אומר הפסוק הזה? הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, בנות לכל אומות העולם, ואומר, כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. תמיד דמיינתי לעצמי, אדם עומד ליד שדה של קוצים, קשה אפילו להיכנס, הכל קוצני ודוקר ומכאיב, וכל השדה מלא בקוצים, ובינות הקוצים פורחת לה שושנה. וכך הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל, כשושנה בין החוכים כן ראיתי בין הבנות. נו, מאוד מחמיא. מאוד מחמיא שכך אנחנו בין אומות העולם. זה היחס. ומאוד מחמיא שכך ריבונו של עולם רואה אותנו. מישהו יחזיק פעם שושנה? שושנה עצמה היא קוץ מאוד 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 דוקרני. יש לי חבר מגדל מוצלח וגידל שושנים והצליח והרוויח והפסיק. והוא אמר לי, כמה שאני עובד טוב וכמה שאני מיומן וכמה שאני עובד עם כפפות ואני מרוויח יפה, אני לא יכול לחזור כל ערב עם חתכים הביתה. השושנה היא קוץ נורא. קוץ דוקרני חותך. אני עכשיו לא הבנתי. אז מה זה כשושנה בין החוכים? כן, ראייתי בין הבנות. ויותר מזה, מביא השלה הקדוש, שמופיע בזוהר הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא רואה ואומר על עם ישראל כשושנה בין החוכים, כן, ראייתי בין הבנות, מדובר שהשושנה עוד סגורה. היא אפילו עוד לא פורחת. יש עליה 13 עלים שסוגרים אותה. רק כשאנחנו נקלף, אז נראה בפנים פריחה. בינתיים סגור. אז מה זה כשושנה בין החוכים, כן ראייתי בין הבנות? זה בדיוק. הקדוש ברוך הוא עומד, כאילו מול שדה של קוצים, הכל קוצני ודוקר ומכאיב ודוחה, ובינות לקוצים קוץ שנראה כמו כולם ודוקר כמו כולם ומכאיב כמו כולם. אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר, הקוץ הזה, כשהוא יפרח, תהיה פה שושנה יפיפיה. הרי זה מה שהיה כשצאנו ממצרים. המקטרג אמר, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. במה הם שונים? הם נראים אותו הדבר. והקדוש ברוך הוא ידע מהם, עוד תראו. אני מדלג שלוש שורות ומפרש על שער הקדוש, כי מובא בזוהר הקדוש, מה שושנה זו? איתלת לשר עלים, יש לה 13 עלים, כי השושנה היא ירוקה מבחוץ, ועלים ירוקים סוחרים לה, סוגרים אותה. וכאשר יפתחנה, רק אחרי שאנחנו נקלף, וזה מובא שזה מה שאנחנו אומרים ביהוד ג' מידות, השם השם תל רחום וחנון, אנחנו אמורים פה לקלף את כל ה-13 עלים הללו, ואז מבפנים היא השושנה בכל יופיה. כך האומה הישראלית, אף איש פשוט, בפנימיות לבבם הם היפים ונעים. ויותר מזה, מסבירים שהאימם ישראל משהו לשושנה, ויש את החלק הפורח והיפה, זה הצדיקים, או המעשים הטובים. והחלק הקוצני, מה זה? כאילו הרשעים. זה טוב שיש לקוצים? מה? אם לא היה לקוצים, כל עז הייתה טורפת אותה. מה שמאפשר את זה שיש לנו שושנה שפורחת, זה רק בגלל שיש קוצים ששומרים עליה, ולא כל אחד בא ואוכל אותה. מתוך זה, מתוך כל עבודת חודש אלול, שעוד נגיע לזה, נגיע בעזרת השם עוד שבוע לראש השנה. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא כתוב, דיין ומוכיח ויודע ועד וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור ותפתח, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד ותחתוך קצבה. כל זה ריבוני של עולם עושה. מה אנחנו נדרשים לעשות? מלאכים כתוב בפיוט שיוצא אשכנז אומרים ונתנה תוקף, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון. ממה הם מפחדים? מה? הם גם נידונים אז? כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כך כתוב במשנה. הם גם בבאי עולם. מופיע בפירוש מטה לוי על מחזור התפילה, הם יראים ומפחדים שמה לא עשו עבודתם כראוי. ללמד סנגוריה על עם ישראל. זה העבודה שלהם. ומתוך זה, נדלג רגע פה, עיקר התפילה שלנו, בראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. סדרו לנו 10 פסוקים, שבהם מוזכר מלך, מלכות, 10 פסוקים שבהם מוזכר זיכרון, 10 פסוקים שבהם מוזכרת תקיעה, מוזכר שופר. לא נעבור פה על כל הפסוקים. כשאנחנו מתחילים את הפסוקים של מלכויות, מתוך הרבה 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 פסוקים שהיה אפשר לבחור, בחרו לנו חכמים במדויק איזה פסוקים להגיד. ואנחנו פותחים שם פסוק מפרשת בלק, אומר בלעם, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. למה הפסוק הזה נבחר? כי יש שם בסוף מלך. אז הנה, זה לכן הפסוק הזה במלכויות. ואולי אפשר לומר שהפסוק הזה נבחר לא רק בגלל שיש בסופו מלך. יש עוד הרבה 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 פסוקים שמופיע שם מלך או מישהו מלך. הפסוק הזה נבחר בגלל שמופיע בו מלך, כיוון שהפסוק הזה מתחיל, מסדר לנו את הראש לראש השנה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אומר לנו רש"י, לא הביט הקדוש ברוך הוא אבן שביעקב, שכשהם עוברים על דבריו, אינו מדגדק אחריהם להתבונן באוניות שלהם, זה האבן ובעמלן, שהם עוברים על דתו. ריבונו של עולם, אפילו כשהוא רואה שעם ישראל חוטאים, לא מסתכל על זה. מסיר עיניו מלראות את זה. טוב, מה זה אומר לנו? בגדול, ספרי החסידות בכלל, בלי לעשות חלוקה עכשיו ביניהם, לא מוכנים לקבל את זה שיש פסוק או סיפור או מצווה שהיא לא רלוונטית עכשיו. יכול להיות שיהיה כתוב ונוהגת רק בזמן הבית ונוהגת רק בכהנים, נכון, בהיבטים מסוימים, אבל יש לה גם משמעויות לנו עכשיו, היום, פה. כך ביחס לכל מצווה, כך ביחס לכל סיפור, כך ביחס לכל פסוק. אז אם נאמר לנו פה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על חטאים של ישראל, לא מסתכל עליהם כשהם חוטאים, בספרי חסידות ישליחו את זה, נו, מה זה אומר לך? ואני קורא מתוך ספר אמרי אש של האדמו"ר השלישי של חסידות מושיץ, דברי ישראל, אמרי שאול, אמרי אש. מידת רחום וחנון של הקדוש ברוך הוא, שאפילו כשהם עוברים על דבריו, אינו מדגדק אחריהם, ועוצם עיניו מלהתבונן באוניות שלהם ובעמלם, ומיטיב להם. עד כאן, זה במילים אחרות מה שרש"י כבר אמר. מה הוא מוסיף? ומכאן אתה למד, עד כמה צריך אדם לדבוק במידה זו של השם יתברך, ואפילו כשרואה רע אצל רעהו, יעצום עיניו מראות ברע, וילמד זכות על חברו לראות אך ורק צד הטוב שבו, שלא לראות נגעי חברו. זה העבודה של חודש אלול. זה העבודה של ראש השנה. יום הדין, אנחנו גויסנו. יש כאן מישהו שאח שלו, חבר שלו, לומד משפטים? אתם מכירים מישהו שלומד משפטים? לומד משפטים. מה? ואחרי ארבע שנים מה הוא יצא? יש לו מבחן לאורך דין. ואז מה הוא יוכל לעשות? מה? הוא יהיה סנגור? הוא יהיה עורך דין? הוא יהיה מליץ יושר. אנחנו לומדים עכשיו. גויסנו להיות צוות ההגנה של עם ישראל. ביום הדין אנחנו אמורים ללמד זכות על כל אדם ואדם מישראל, על כל מפלגה, מתאים לתקופה, על עם ישראל בכללותו. אנחנו צוות ההגנה. אנחנו הסנגורים. זה מה שאומרים לנו, זה עיקר העבודה בחודש אלול. זה בעיקר העבודה בראש השנה, ונגיע לזה לאורך כל עשרת ימי תשובה. אז זה לקחתי דוגמה ממלכויות. אני עובר לזיכרונות. כל אחד מאיתנו, אחרי שכבר למד, ושנה, וחזר, ספר שמות, ספר במדבר, אם היו אומרים לנו, תגיד לי במשפט קצר, הגדרה, איך היית מגדיר דור המדבר? דור המדבר. מה אתם אומרים? דור המדבר. כפויי טובה. מה עוד? מה? כן. מה עוד? מה?
דור דעה.
דור דעה? כן. מקטרים. כותראי. תלונות. חטא העגל. חטא המרגלים. מתעוננים. מה לא? אם אנחנו היינו צריכים לתמצת מה זה הדור הזה, לא נעים, סבא וסבתא שלנו. ככה זה מה שהיינו אומרים. ריבוני של העולם למד ספר שמות, וגם את ספר במדבר, והוא יודע את כל מה שהיה שם. והוא מגדיר לנו בפסוק מה זה דור המדבר. מביאים לנו את זה בזיכרונות. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הם לא יודעים מה הם יאכלו, הם לא יודעים מה הם ישתו, הם לא יודעים איפה הם יחנו, הם לא יודעים מתי יגיעו, והם הולכים אחריי. אין דברים כאלה היום. גם את הפסוק הזה היו יכולים להמיר בפסוקים אחרים שמופיע בהם, זכרתי, זיכרון, משהו. והפסוק הזה אולי נבחר גם בגלל שהוא מלמד אותנו, עושה לנו סדר, איך להסתכל על דור שאנחנו בפשטות היינו חושבים שהוא כותראי. לאחר מכן אני מדלג לשופרות. ובכלל, מצוות היום בשופר. ואנחנו תוקעים בשופר של מה? עיל. למה עיל? להזכיר רק את עד יצחק. אפשר לתקוע גם בשופר של פר? מה? פה, פר לא. למה לא? מזכיר את העגל? אנחנו רוצים להזכיר, אני מבין שאנחנו רוצים להזכיר, זכות אבות, בראש השנה. אברהם אבינו, הרבה מצוות קיים. למשל, הכנסת אורחים. ולבקר רץ אברהם. למה לא נביא איזה קרן של פר להזכיר ולבקר רץ אברהם? או שבמקום לתקוע במשהו, נעשה קצת צעדה, לעורר, לך לך. לא יודע. הוא קיים הרבה מצוות. למה דווקא הולכים לעורר זכות עקדת יצחק? מה? עשה אומר בגלל שזה הפסגה של הפסגות. בהחלט אפשר. ואולי אפשר לומר, על סמך מדרש, פסיקתא דרב כהנא. אני קורא בפסקה השנייה בשופרות. הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אבינו, קח לך את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק וכו'. אברהם אבינו שומע את זה, היה לו מה להשיב. הוא היה יכול להגיד, סליחה ריבונו של עולם, בנימוס כמובן, סליחה, ריבונו של עולם, אתה אמרת, כי ביצחק יקרא לך זרע. זה מילה שלך. אין דבר כזה, הקדשת יצחק, עוד אין לו ילדים, אתה אמרת ביצחק יקרא לך זרע, אני לא עוקד אותו. יכול היה אברהם אבינו לומר את זה. זה עלה לו בראש. הוא חשב להגיד את זה. והוא נשך שפתיים ולא אמר. למרות שהיה לו מה לומר. ואז הוא אומר אחר כך לריבונו של עולם, היה לי מה לומר. ואני שתקתי. ריבונו של עולם, עם הילדים שלי, של יצחק, יעשו כל מיני שטויות, חס וחלילה. נכון, גם אני התגברתי, אז תתגבר גם אתה. אני קורא בתוך המדרש, אמר אבינו אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, גלוי וידוע היה לפניך, שבשעה שאמרת לי, קח את בנך את יחידך, שהיה בליבי מה להשיבך, היה בליבי לומר לך, אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו אתה אומר לי, קח את בנך? אלא כשם שהיה בליבי להשיבך, וכבשתי את יצרי, ולא ישבתיך, כך, בשעה שיהיו בניו של יצחק, חס ושלום, באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהיה נזכר לפניך, ולהם, עקדת אביהם, ותמלא עליהם רחמים. לכן אנחנו בוחרים, דווקא עקדת יצחק, ולא הכנסת אורחים, ולא הלך לך וכו', כי על זה היה אברהם הבינו מה לומר לו, ואנחנו בכוונה הולכים ללמד עכשיו זכות, או לעורר את זה שישראל זכאים, אפילו אם חס וחלילה נראה שעל פי הדין הם חוטאים. ליל ראש השנה מסתיים את התפילה. מה אתה עושה? מה? כתיבה וחתימה טובה. אתה אומר לכל אחד, תיכתב ותיכתם, חיים טובים. תיכתב ותיכתמו, חיים טובים. בספרם של צדיקים גמורים. תיכתב ותיכתמו, בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר ולחיים טובים. כל אחד לפי משהו, רואה? בגדול, זה מה שאנחנו אומרים. כשמסתיים את התפילה, נכון? שנה טובה, תכתבו ותחתמו בספרם של צדיקים, לאלתר לחיים טוב. יופי. למחרת, אחרי התפילה, מסתיים את התפילה. מה אתה אומר? מה? דיבר וחתימה טובה. תכתב ותחתם, חיים טובים. בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר לחיים טובים. ככה נוגעים, נכון? באיזה שעה מסתיים את התפילה בבוקר?
תלוי בספרדי או בספרדי.
תגיד באשכנזי, תגיד בספרדי.
ארבע ב...
מה?
עשר בספרדי, ארבע ב... לא יודע, התפללתי שנה אחרת. ארבע.
ארבע?
שלוש.
אחרי מנחה.
מתי?
שתיים וחצי, שלוש.
ומתי בספרדי? 10. בין 10 ל-3 מסתיים את התפילה, נכון? ואז שוב מברכים, שנה טובה, תכתב ותיחתם, ספרם צדיקים, נכון? נפתחים בראש השנה 3 ספרים. כתוב. ראש השנה נפתחים 3 ספרים, ציירנו בגן, צבענו. צדיקים נכתבים לאלתר לחיים טובים. רשעים, מה שהם נכתבים. בינוניים, תלויים ועומדים. נכון? מתי זה מתקיים? מתי מתקיים הדין? והם נחתמים, לאלתר, מיד. הצדיקים ולהבדיל השם. בערב, בדין לא יושב בערב. אומרים חז"ל, הדין מתקיים בשלוש שעות הראשונות של היום. מהזריחה, שלוש שעות. שש בבוקר זריחה, תשע, הכל כבר חתום. זאת אומרת, לא משנה אם זה יוצא אשכנז, יוצא עדות המזרח או יוצא תימן, בשעה עשר הכי מוקדם, או ב-12, או באחת, או בשתיים, אנחנו כבר אחרי שחתמו את הכל. עשר זה אחרי השלוש שעות, וזה הכי מוקדם שהיה פה. עכשיו, אני לא הולך לעשות מהפכות, כל אחד ימשיך, אל תיטוש תורת אמך, ימשיך לברך כמו שנוהגים. אבל טוב שיהיה לנו בראש מה שאומר הלבוש. ואתה אז מביא אותו. אני מבין בערב, שאז עוד לא יתקיים הדין, אתה מברך את החבר שלך, ואת כולם, שנה טובה תכתבו ותחתמו, בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר, לחיים טובים, יופי. אבל בבוקר, מה זה בוקר? זה כבר לא בוקר. זה כבר לשתות לפני הצהריים, זה אחרי השלוש שעות. סליחה, איך אתה אומר לו, לשנה טובה תיכתב ותיחתם? זאת אומרת, אתה מדבר אליו כאילו הוא מה? כאילו הוא בינוני, שהוא תלוי ועומד? מילא, תגיד לו, גם זאת שאלה, תשמע, אתה ברוך השם מסודר, תתפלל עליי, שאני ייכתב ויחתם לחיים טובים. אבל איך אתה אומר לו? אני קורא בדברי הלבוש. סוף 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 העמוד הזה. כותב התז מביא בשם הלבוש. לא רק ביום השני, גם ביום הראשון. אחר התפילה, ביום, אין לומר לשנה טובה תכתב. למה? כי בשלוש שעות הראשונות היא הכתיבה לצדיקים. ואין ראוי שיאמר לחברו, לשון המורה שאינו צדיק, אלא בינוני. איך אתה אומר לו את זה? עכשיו, הלבוש זה לא ספר נימוסים והליכות. תשמע, זה לא מכובד. אתה הולך עם חליפה, אתה מסודר, אתה בן אדם מתורבת, תפנה אליו בצורה ג'נטלמנית. זה לא מה שעוסק הלבוש. הלבוש אומר, חודש? אתה בהרואה בשושנים. חודש זה מה שאתה עושה. כמו השושנה, שלמרות שהיא עכשיו סגורה, אתה מאמין שבפנים צדיקים כל ישראל. אחרי כל העבודה של אלול, אחרי מלכויות זיכרונות ושופרות, ולא הביט אבן ביעקב, וזכרתי לחסד נעורייך, ותוקעים בשופר, והכל, אתה חושב שהחבר שלך הוא בינוני? מה עשית כל האלול? דרך אגב, ההדרכה הזאת של הלבוש זה לא רק למי שמתפלל בישיבה ופוגש את החבר'ה שלו בסוף התפילה. זה גם מי שגר, איפה שגר, וכשאנחנו יוצאים מהתפילה, ממולנו יוצאים מהבריכה. לא מתשליך. מהבריכה, בריכה. בראש השונה. ואומר לנו הלבוש, שלא תחשוב שהוא בינוני. צדיקים. אני מתלבט, האם לעצור פה, או מתוך הארבע דקות שנותרו לי, לנצל עשר. בואו נסכם, רק ככה בשביל שאני ארגיש יותר נחמד. למרות שאני לא מאמין שהרבה יעשו את זה, מי שרוצה יכול לצאת. אז עכשיו זה ככה בשביל להשקיט את ה... יש פה דפים. אנחנו מתוך זה אמורים להגיע הדף שיש רק בצד אחד וכתוב עליו, לא, זה לא כולם פה, זה דף אחד כן, דף אחד לא. אבל בסדר, החבר'ה יוכלו להסתדר. בקיצור, הדף שבראשו כתוב ערב יום הכיפורים. יש לנו הרבה סיפורים בגמרא. כל מיני אירועים שאירו. ברוב, רוב, רוב, רובם של הסיפורים בגמרא, לא כתוב לנו בדיוק באיזה תאריך זה היה. ההוד הזה שהלך לשם, וזה נפגש, היה, זה, תנאים, אמוראים. אתה יכול לציין כל אירוע מתי הוא היה? לא יודע. כל הסיפורים שאנחנו למדנו, מהילדות, הופיעו בכועסו חכמנו, הופיעו בכועסו רבותינו, הופיעו בזה, 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 כל הסיפורים שאנחנו לומדים בגמרא. אנחנו יודעים באיזה תאריך זה היה? לא יודע מתי זה היה, אבל פני השנה. ואם דאגו לציין לי באיזה סיפור, מתי זה היה, כנראה שזה משמעותי. כנראה שזה מתאים. ויהיה סיפור שמופיע בגמרא בשבת בעילום שם. לא יודעים מי זה. כך מופיע בשבת קכ"ז. אתה לא יודע מי זה. אבל בשאילתות של רבי חי גאון, שזה הספר הראשון שנכתב לאחר חתימת התלמוד, כך שזה המקור הנאמן ביותר מבחינת גרסאות, הוא מספר לי את הסיפור של הגמרא בשבת, ומגלה לי שכל הסיפור הוא על רבי עקיבא. רבי עקיבא, רבי עקיבא. מופיע בשאילתות להסיר לאון לבית ישראל למחשת חד על חברי אלא לדניאל לקו זכות. אסור להם לבית ישראל לחשוד אחד בחברו, אלא חייבים לדון לקו זכות. דתניה, יש לנו ברייתא, הדן את חברו לקו זכות, דנים אותו מן השמיים לקו זכות. שם מופיע הסיפור. ומעשה ברבי עקיבא בן יוסף, שהיה מוזכר אצל רבי אליעזר בן הורקנוס ועשה עמו 3 שנים. אנחנו בכלל עכשיו לא נעסוק במעשיו או בדיבורו של רבי אליעזר בן הורקנוס. אנחנו מתמקדים כרגע ברבי עקיבא. אתם מכירים מישהו שלא מגיע הביתה מעבודתו כל שבוע? לא כל יום. מכירים מישהו שלא מגיע כל שבוע? מה הוא עושה?
עובד בצרפת.
עובד בצרפת. כמה זמן הוא מגיע? פעם בשבועיים. בערך כמו מגד. מה?
יש שוחטים בדרום אמריקה.
יש מה?
שוחטים בדרום אמריקה.
ואז בכמה זמן מגיע הביתה?
3 חודשים.
כן? מגד. פעם בשבועיים. הוא בצרפת. פעם בשבועיים. השוחט בדרום אמריקה, 3 חודשים. אבל רובנו, מה זה, מה הכוונה? כל יום הביתה מגיעים. אבל להבדיל מקודש לחול, בין ישראל העמים, אנחנו יכולים לראות אלפים ורבבות של תאילנדים ופיליפינים, שבין השאר מטפלים בסבים והסבתות שלנו. חלקם עובדים בחקלאות, חלקם עובדים ב... שמשתלם להם לעזוב את המשפחה, את האישה והילדים, או שהאישה עוזבת את הבעל והילדים, והולכים לעבוד 3 שנים, מרצונם החופשי. זה כדאי להם, כי אחרי הם יכולים לקנות בית. לא משנה מה הסיבה, אנחנו לא נכנסים לראש שלהם. אבל יש דברים כאלה. הכרתי פעם משפחה בארץ, שהאבא עובד כספן בחברת צים. יוצאים כמה חודשים עם האונייה של המחולות. רבי עקיבא הולך לעבוד 3 שנים. שם הוא מקבל את מזונו, אבל בסוף 3 שנים הוא אמור לקבל את שכרו ולפרנס את משפחתו. יכול להיות שבשך כל השנים האלה הוא גם שלח להם משהו, אבל את עיקר שכרו הוא אמור לקבל עכשיו. והשלוש שנים הללו מסתיימות ערב יום כיפור. ועשה עמו שלוש שנים, וכשבא להיפטר ממנו בערב יום הכיפורים, דואגת הגמרא לציין לנו את זה, אמר לו, תן לי מעותיי ואלך ואפרנס את אשתי ואת בניי. לא ניכנס כאן כרגע לדיון, באיזה שלב של רבי עקיבא זה היה, יש לו פה אישה וילדים. אמר לו, אין לי מעות. אין לי מעות שאתן לך. והיה רואה מעות בתוך ידו. הוא רואה, איך אומרים היום? מסודר, בחור. מתפוצט. אי אפשר שלא להתפוצט. שלוש שנים אני עובד פה. זה לא שאתה חושב שלא מגיע לי. והוא רואה שיש לו. תן לי בהמה. בוא נחשב כמה זה, ותתן לי את זה בצון. אמר לו, אין לי בהמה שתן לך. והיה בו רואה בהמה בתוך ביתו. יש לו סוסים, יש לו חמורים, יש לו... תן לי תבועה בשכרי. אמר לו, אין לי תבועה, והיה רואה תבועה בתוך ביתו. אמר לו, תן לי קרים וקצתות בשכרי. אמר לו, אין לי קרים וקצתות שאתן לך. והיה רואה קרים וקצתות בתוך ביתו. תן לי קרקע בשכרי. אתה בעל קרקעות? בוא נחשב. מה מגיע לי על שלוש שנים הללו? נחשב כמה עולה דונם, ואתה מעביר לי עכשיו, רושם על שמי כך וכך דונם. או שאני אצליח למכור את זה, או שאני יכול לגשת לבנק, לבקש הלוואה, ולשעבד להלוואה הזאת את הקרקעות הללו. גם היום עושים את זה. תן לי קרקע בשכרי. אמר לו, אין לי קרקע שאתן לך. והיה רואה לו קרקע. טוב. מה עשה רבי עקיבא? הבשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. זה ערב יום כיפור. מה עשה רבי אליעזר בן הורקנוס? המתין עד שיצא חג הסוכות ונטל מסעות שלושה חומרים. אחד של יין ואחד של שמן ואחד של כל מיני מגדים. ומעות בידו ואת המשכורת. והלך לביתו של רבי עקיבא. והניח לפניו, ואכלו ושתו, והוציא המעות ונתן לו. נו, ברוך השם, יופי. עכשיו הוא שואל את זה, תגיד לי את האמת. באמת. כשביקשת את שכרך, שהגיע לך, ואמרתי לך, אין לי, וראית שיש לי, מה חשבת עליי? נוכל, קמצן. רב לצר, אני לא רוצה להגיד דבר כזה. מה אתה חשבת? אמר לו, בני, חייך, לשון שבועה, כשאמרת לי, תן לי מעותיי, ואמרתי לך, אין לי מעות שאתן לך, והיית רואה מעות בידי, במה חשדתני? מה חשבת עליי? אמר לו, אמרתי, שם השדות וכרמים נזדמנו לו בזול, הוא ביקש לי כך בהם. חשבתי, אמנם יש לך עכשיו, אבל התקשרו אליך לפני כמה דקות ואמרו לך, תשמע, עכשיו יש עסקה. אתה יכול עכשיו לקנות את הקרקעות ששמה, ואחרי זה, כל תקנה עכשיו את הקרקעות בבקעה, פה, ותקף מכילים את הריבונות, והמחירים יקפצו, אתה עושה את עסקת חייך. אני לא יועץ כלכלי, סתם. ואמרת, אתה יודע מה? אני קונה את הבקעה הצפונית. אז אומנם יש לך עכשיו כסף, אבל הכסף הזה כבר משעובד למשהו. וכשאמרת לי, תן לי בהמה בשכרי, ואמרתי לך, אין לי בהמה שאתן לך, והיית רואה בהמה בתוך ביתי, ואמר חשדת אני. אמר לו, אמרתי שהם המוזכרות הם ביד אחרים. אולי יתקשר אליך חבר, ואמר לך, תשמע, אנחנו נוסעים לחג. אני צריך לקחת את המשפחה ואת הילדים, ויש לנו 1,000 חבילות. יש לך איזה כמה חמורים לתת לי? לא, אין בעיה. יש לי סוס ושלושה חמורים ושני גמלים. בינתיים הם אצלי באהובה, אבל תדע לך, בחג אתה יכול לקחת אותם חופשי. אז אמנם ראית אצלי באהובה, אבל חשבתי שהם לא שלך. כשאמרת לי, תן לי תבועה בשכרי, ואמרתי לך, אין לי תבועה. שאתן לך. והיית רואה תבואה בתוך ביתי, במה חשדתני? אמרתי שמרוב פירותיו אינם מוצרים. תן לי קרים וקצתות. והייתי רואה קרקע, במה חשדתני? אמר לו, אמרתי, שמה הקדיש רבי נכסיו לשמיים. אולי אתה הקדשת את כל הנכסים שלך? וכולם הקדש, אתה לא יכול לתת לי. נשמע הזוי, נכון? בסדר, מכונית ראשונה, שאלה עם מזל טוב, נוסעים ללדת. מכונית שנייה, נוסעים ללדת. נו, עכשיו חבר'ה עם החסקה, בחורים עם החסקה, לא נוסעים ללדת עם חסקה. נו, אז מה חשדת אני? מה חשבת? אז בפעם הראשונה אמרת שיהיה מזל טוב על היולדת. נו. אמר לו, העבודה, לשון שבועה, כך היה, אורקנוס בני לא היה עוסק בתורה, והקדשתי כל נכסה לשמיים כדי שיעסוק בתורה, עד שבאתי אצל חכמים והתירו את נדריי. אלא כשם שדנתני לקו זכות, כך ידינוך מן השמיים לקו זכות. בכוונה מספרים לנו פה סיפור, ואומרים לנו, ערב יום כיפור, אחרי אלול, אחרי ראש השנה, אחרי עשרת ימי תשובה, אחרי שבת תשובה, למה אפשר להגיע? לאיזה לימוד זכות? וכך אנחנו נגיע, ולפי מנהג אשכנזים, יוצא אשכנז בתפילה זכה, עם כניסת יום הכיפורים, אומרים, הנני מוחל, מחילה, גמורה, לכל מי שחטא נגדי. והם מתכנסים ואומרים, סלחנו וסלחנו, ולהתפלל עם העבריינים. ואני הקטן חשבתי שאולי, זה גם מה שאנחנו מזכירים רבות, ואומרים את זה גם בסליחות, וגם לאורך כל יום הכיפורים, וגם בנעילה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אנחנו מביאים את זה כפסוק, שמה הכוונה? כמו שביקשת, כדבריך, אכן אני מקבל את בקשתך וסולח. ואולי הכוונה היא פה, סלחתי כדבריך. כמו שאתה אומר, סלחתי לכולם, כך אני אומר לך, סלחתי. שזה בידיים שלנו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. וזה אולי הדרך, סליחה, שתי דקות אחרונות, הדרך אולי היעילה ביותר, להימלט מאימת הדין. גם מי שיודע על כל מיני דברים שעברו עליו, מופיע בספרי חסידות, אנחנו רגילים לחשוב, טוב, נגיע לפני בית דין של מעלה. מי ידון אותנו? מי ידון אותנו? ריבונו של עולם ידון אותנו. מופיע בספרי חסידות, כשאני מגיע לשם, אומרים לי, איציק אמיתי, בכבוד, אתה יושב פה. כדיין, הגיע עכשיו כנשמה של איציק אמיתי. אתה צריך לדון אותה לפי איך שהיא הייתה מתנהגת ודנה אחרים בעולם. אם הבן אדם, קפדן, סליחה, על זה אתה תשלם לי עד אגורה האחרונה, ואל תיקע לי בדברים שלו זה, ואתה צריך להחזיר לי עד כל דבר. וזה אסור לך לעשות. אם הוא כזה, אז הוא צריך להיות נידון כך. אבל אם הוא וטרן ולארץ, מעביר על מידותיו, אז כשהוא מגיע לדין, הוא גם הדיין שאומר, נכון, הוא פישל בגדול. אבל אם היו פוגעים בו, הוא היה מוכל, אז גם אנחנו נמחול לו. כי כך זה הסגנון שלו. רב לוי יצחק ברדיצ'ב, מכונה סנגורם של ישראל, היה מארח בביתו את הפרחחים של העיירה. לא יודע מה היו עושים פרחחים בברדיצ'ב, אבל כנראה שהיו גם אז פרחחים. וזה כבר עלה לחסידים, זהו. וגם לבני המשפחה, ואמרו לו, רבינו, איזה טיפוסים האלה, יש גבול. והוא אמר להם, אני חושב, כשאני אגיע לבית דין של מעלה, יראו את הפרצוף שלי, ירצו להעיף אותי מכל המדרגות. אז אני אגיד להם, תראו, גם אני הכנסתי כל מיני פרחחים, אז כמו שאני הכנסתי פרחחים, תכניסו גם אותי. בקיצור, כמו שאנחנו נתנהג פה, כך, בדרך הזאת אנחנו נידונים. ניכתב עם כל בני ישראל לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים.